אנחנו בפרק י"א הגענו לסעיף ו'. אומר הרב, התורה מזככת את המידות ואת כל התכונות הגופניות והנפשיות, מפני שעל ידי עסק התורה מתקפלת כל הנפשיות כולה לאוצר החיים של מקור היושר החי האלוקי, שהוא שורש התורה, ועל ידי שהייתם של הענפים במקורם העליון קונים הם שם את הטבע העליון והקדוש של עצמיותם על פי יסוד מקורם האלוקי, ואחר כך בשובם להתפשט בגוף ולפעול את פעולת החיים, הרי הם שווים בשפע רב של אצילות ועדינות עליונה, והתוצאות המעשיות והמהותיות שלהן מתברכות ומתעדנות. הלא כל דבריי כאש נאום השם. אנחנו נוהגים לקרוא את הפסקה בהתחלה ואחרי זה להתחיל ללמוד אותה ביחד. בואו ננסה ללמוד משהו ממה שהרב אומר פה. הנושא של הפרק הזה הוא פעולת התורה והדרכתה. מה התורה פועלת? מה התורה משנה? באדם הלומד את התורה. מה כוחה והשפעתה של חוכמת הקודש הפועלת באדם שבא להתעסק בתורה, להתקרב לתורה, לדבוק בתורה? כי אפשר היה להבין שהתורה היא כמו כל חוכמה, שהיא החוכמה הכי מאתגרת את האינטלקט של האדם. אז כדי להיות חריף, כדי להיות אדם איש עיון, אז מה, איזה כוח יפעל בי את זה, יעשה לי את זה? כמו בבית ראשון, התורה, לקחו את התורה בתור מקצוע, כן? על מה עבדה הארץ? שלא ברכו בתורה תחילה, הם יכירו בערכה של התורה, בחוכמתה של תורה, אבל לא בקדושתה וערכה האלוקיים של התורה. הם למדו את התורה. אנחנו מדברים, בוא נחזור לבית ראשון. בית ראשון זה הבית הראשון, פשוטה כמשמעו. זה הבית הראשוניות של כל קדושת עם ישראל. דוד, שלמה, מה יותר גדול מזה? נביאים, הופעת נבואה. איזו אטמוספירה, באיזו אטמוספירה החברה הישראלית, עם ישראל חי. באותה תקופה. ועבדה הארץ. ולא בכדי שאלה זו, אומר ירמיה הנביא, על מה עבדה הארץ, ושאלה זו אומרת הגמרא בנדרים, דף פי א' עמוד א', וגם בממציאה לא משנה, שאלה זו נשאלה לחכמים, לנביאים, ואפילו למלאכי השרת. יש מדרגות גם במלאכים, כן? ולא ידעו לענות. כי באמת זה היה פלא עצום. זה היה משבר נורא. עד שהקדוש ברוך הוא, עד צריך את תשובתו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. על עוזבה מתורתי. מה זאת אומרת עוזבה מתורתי? למדו כל הזמן תורה. על מה אתם מדברים? תראו בחובות, תראו בבית. אומר המהר"ל, למדו תורה. אבל למדו את התורה כמו שהפילוסופים לומדים פילוסופיה. למדו את התורה ככלי, כאמצעי, כחוכמה, שהיא החוכמה הכי הכי עמוקה. והכוח שלהם, הזרימה הנפשית של אותם, של אותו דור, היה זרימה נפשית עליונה, נבואית, של נבואה. והם רצו אתגר אינטלקטואלי. הם איבדו את ההכרת הקדושה, האלוקיות, שיש בתורה, אומר המהר"ל. אז אפשר ללמוד תורה ולהגיע להבנות כמו ש... למדנו בדואג והחיתופן, שהם היו מעמידים 300 קושיות במגדל הפורח באוויר, טילי טילים של הלכות. אתם מדברים על תקופת דואג והחיתופן, באיזה תקופה הם היו? בתקופת דוד המלך. אתם מדברים על בית ראשון. היו, אי אפשר לתאר את גודל העומק שלהם. אבל תורתם, חז"ל אמרו, העידו עליהם, תורתם הייתה מן השפה ולחוץ. הם למדו תורה, אבל זה לא התורה. למה אני אומר את זה? כי זה היסוד, היסודות. ואבן הפינה, אבן היסוד, לכל מי שניגש ומגיע לבית מדרש, וכמובן בתי המדרש שלנו, שצריך לבנות את הגישה ואת היחס אל התורה. למה אני לומד תורה? מהי התורה שאני עוסק בה? עוד לפני מה היא משפיעה עליי, להבין את המהות של ערכה של תורה, של תורה וערכה. כי אם אתה לומד תורה רק בשביל הלימוד, להיות חכם, להיות רב, להיות רבי אפילו, כן? זה לא לשמה. היא לא פועלת טוב. לכן הרב מדבר פה, תשימו לב למילים שהרב מלמד אותנו. המילים האלו הם תוכן אלוקי עמוק, עומק של דברים. לכן תמיד כשאנחנו לומדים, אנחנו מסתכלים על מה הנושא של הפרק. מהו הנושא שבו אנחנו עסוקים בו, שהרב עוסק בו, שהרב מלמד אותנו אותו? מה הרב רוצה ללמד אותנו? מה אנחנו צריכים ללמוד מהרב? ממה שהרב כותב. אומר הרב, התורה מזככת את המידות ואת כל התכונות הגופניות והנפשיות. קודם כל, לפני שהתורה מזככת, אתה צריך להבין, אתה צריך להבין, להכיר בעומק, מה זה התורה. ויותר מזה להבין שיש יחס, אני והתורה. מאוד מאוד חשוב. כשאתה לומד על תורה, תבין קודם כל את היחס, הכרת התודעה הזו, התפיסה הזו, היא חשובה, חשובה מאוד שהיא תתאזרח, שהיא תיקבע במוחנו, בהכרתנו, בתודעתנו, בנפשנו ובהרגשתנו. כי אחרת אתה לא נמצא, אתה לא במסלול הנכון. אתה יכול לדמיין הרבה דמיונות. מאוד חשוב להבין, כשאני מדבר על תורה, אני צריך לברר לעצמי, מה זה התורה? במה אני עוסק? שאלת השאלות תמיד בגמרא, במה עסקינן? כלומר, זו תביעה פנימית, עמוקה. כשאתה מבין שאתה עוסק בתורה, ואתה מכיר, ואתה מעמיק, ואתה לומד, שאתה עוסק בתורה, וזה לא תורת, לא יודע מי, פילוסופית כזו או אחרת, זה תורת אלוקים, אז ממילא, יחס מתפתח אצלך בנפש, בתודעה, מתפתח יחס אחר. אתה מתגדל, אתה מתרומם, אתה מתעדן, המבט שלך מתרחב. אז כשאתה לומד את התורה מתוך גישה ויחס ממבט כזה, אז התורה הזו היא כן פועלת עליך. תורה כזאת, תורה שנלמדת באופן הזה, היא תורה שפועלת עליך, משפיעה עליך, משנה אותך, מהפכת אותך. לכן התורה, אומר הרב, התורה מזככת את המידות, התורה פועלת על הנפש של הלומד אותה. כשאתה לומד תורה, אתה לא עוסק בשכל. כמובן, אתה צריך את הכוח השכלי. אבל עיקר העיקרים של התורה, אומר המהר"ל, זו היא עבודת וזיכוך הנפש. זו התורה, כנגד כל הפילוסופים. שם, אני לא רוצה להרחיב. כנגד כל תפיסת הפילוסופים. זה יסוד היסודות של תפיסת היסוד שאנחנו צריכים לתפוס. התורה, כשאני לומד את התורה באופן הזה, התורה היא פועלת עליי. היא במעבדה הפנימית, בעומק הנפש, היא פועלת בי ומשנה אותי ומשנה את מידותיי, את מוסריותי, את אישיותי. אני נעשה יותר טוב, יותר מוסרי, יותר נעים, יותר בעל מידות, יותר בעל אישיות, יותר צדיק וירא שמיים. זה בדיוק מה שהרב אומר פה. התורה מזככת את המידות. בלי התורה אתה, אם נצייר את זה, יש לך חומר גלם בלי להוציא אותו לפעל, אומר הרמב״ם. זה חומר גלם. גם כשיהיה זהב. אבל אם אתה לא יודע להוציא את הזהב, אז יהיה שם בוץ ולא יודע מה, בתוך המחצבים. אבל כשאתה מבין ומכיר בערך, בכוח, בכוח האטומי הזה של חוכמת הקודש, היא פועלת, היא לא פסיבית, היא לא מנותקת, והיא לא חלושה ורפויה, היא פועלת, היא אקטיביסטית, היא רבולוציונרית, היא מהפכנית. שזה התפיסה, אז התורה פועלת עליך. זו הגישה, אז התורה באמת פועלת עליך. היא מזככת את המידות שלך. את החומר גלם הזה היא מתחילה לאבד ולקלף ולעדן. הוא הופך להיות שמן זית זך. לאט לאט, זה תהליך. זכות. התורה מזככת את המידות ואת כל התכונות, הכוחות הפנימיים של האדם, התוכן שלו, התכונות של האדם, הגופניות והנפשיות. עוצמות של חיים היא נותנת לו. למה זה? מה הסיבה שהתורה יש לה את הכוח ושהיא פועלת פעולה כזו? הרי לכאורה התורה היא אלוקית, נבדלת. אין לה קשר עם האדם. לכאורה. אתם רואים שזה לא ככה. אומר הרב, התורה פועלת על האדם שינוי ומהפכה, בתכונות שלו, במידות שלו, באישיות שלו. הוא הופך להיות אישיות אחרת. הוא לא הופך להיות גאון עצום. כמובן שגם זה. יודע את השס. הוא הופך להיות אישיות. זה עיקר העיקרים, לא להתבלבל. כי אנחנו יכולים להתבלבל בזה, אבל מתבלבלים בזה. ותמיד הנטייה להגיד, וואו, איזה גאון הוא. אף אחד לא אמר. גם אריסטו גאון. שיא השכל האנושי, מעיד עליו הרמב"ם. באגרותה. אבל זה בכלל לא אישיות של תורה. אומר הרב, למה באמת, איך זה משפיע ולמה התורה? מפני, מה הסיבה? מפני שעל ידי עסק התורה, על ידי שאדם עוסק בתורה, זה העסק שלו. מה זה עסק? עסק זה דבר שכל כל הזמן אתה ישן איתו ו קם איתו, נכון? אחרת אתה לא יכול להיות איש עסקים. כי כל עסק זה כל הזמן אתה עוסק בדבר. על ידי עסק התורה מתקפלת כל הנפשיות כולה. כלומר, כל הכוח הנפשי של האדם, של הלומד, לאוצר החיים, של מקור היושר החי האלוקי. יש כאן משהו שהוא עליון. הכוח המרכזי באדם, מהו? זה הנפש. נכון? זה הכוח המרכזי. הנפש האדם אחת היא, נכון אומר הרמב״ם? זה הכוח המרכזי באדם. מתקפלת הנפשיות לאוצר החיים של מקור היושר החי האלוקי, שם היא מתעלה למקור הזה, שהוא שורש התורה לשורש. העיסוק של האדם הזה בתורה, באופן הזה, מרים אותו לשורש. ועל ידי שהייתם של הענפים במקורם העליון, כלומר על ידי שהעיסוק שלך בתורה, בעסק התורה, זה ענפים של מה שאתה עוסק. אבל מתוך חיבור לשורש, אז היניקה מאיפה היא באה? מהשורש! היניקה היא באה מהשורש! זה מה שהרב קורא כאן, ועל ידי שהייתם של הענפים במקורם העליון. הם שוהים במקורם העליון, בשורש. שם הם שוהים, משם הם מקבלים את ההשראה, משם הם מקבלים את היניקה. כן. כן, כן. הנפשיות היא של האדם, שהיא מרכזו של האדם, היא מתעלה לשורש התורה. ועל ידי שייתם של הענפים במקורם העליון, קונים הם שם. מי קונה שם? הענפים! ההתפשטות! כי מה זה הענפים? הענפים זה מה שמתפשט מהגזע, נכון? יש שורש, יש גזע, יש ענפים, ויש עלים, ויש פרי, נכון? ככה זה מבחינה בוטנית, נכון? הענפים הם התפשטות של השורש. אז הכוח של הענפים להיות חזקים, ענפים חזקים ובריאים, ומביאים יכולת שלהם להביא פרי טוב, זה כמה שהם יונקים, הם שוהים בשורש. כמה הם, ככל שהם יונקים מהשורש, ככל שהם מחוברים לשורש, היניקה שלהם מהשורש, הם יותר ויותר ירוקים, חזקים, ומביאים את פריה. ועל ידי שהיא יתם של הענפים במקורם העליון, קונים הם שם, שם הם קונים, את מה הם קונים? את הטבע העליון והקדוש של עצמיותם, על פי יסוד מקורם האלוקי. כלומר, אני רוצה לעשות את ההבחנה. הבחנה מבדלת, היא חשובה מאוד. יש את המקור האלוקי, ויש את הענפים שהם שוהים בשורש העליון. הטבע העליון והקדוש, את זה הענפים צריכים לגלות. את הטבע, את עצמיותם, את מה שטבוע בהם. אבל את מה הם מגלים במה שטבוע בהם? את הכוח שהם ינקו מהשורש לפי התכונה שלהם. אומר הרב, יותר מזה, הם מקבלים את עצמיותם, הענפים מקבלים את עצמיותם, כלומר התורה שאתה לומד, שזה הענפים של התורה, זה ההתפשטות של התורה, הם מקבלים את הטבע העליון והקדוש שלהם, את עצמיותם, על פי יסוד מקורם האלוקי העליון. כלומר, הכוח האלוקי העליון, המקורי, הראשיתי, הוא אשר משפיע על הענפים האלו את הכוח, את החוכמה, את התכונה, את היכולת. אתם מבינים? דבר עצום. ואחר כך, אחרי שהם שוהים שם, אחרי שבמעבדה האלוקית, שם הם עושים את פעולתם, בשובם להתפשט בגוף. עד עכשיו דיברנו על הכוח הנפשי, נכון? נכון? עכשיו אנחנו מדברים על ההתפשטות של הגוף. איך זה מופיע בתחתיות הארץ? איך זה משפיע על כמו שהרב אמר, על התכונות בשורה הראשונה, על התכונות הגופניות שלי. איך זה משפיע על הגוף שלי? על השכל, זה אני יכול להבין. גם על הנפש קשה לי, אבל אני יכול להבין. אבל השפעה על הגוף? אומר הרב, כן, אחר כך, אחרי שהם קנו את הטבע העצמי לפי מקורם העליון, אז כשהוא עכשיו שב, יורד להשפיע על, להתפשט על החיים, אומר הרב, אחר כך בשובם להתפשט בגוף ולפעול את פעולת החיים, להעצים את החיים, לדחוף את הלומד, להגביר בו עוצמות, כוחות, עד שהוא הופך להיות כמעיין המתגבר. נכון? כתוב את זה בפרקי אבות, נכון? האדם הופך להיות כמעיין המתגבר. אומר הרב, אחר כך בשובם להתפשט בגוף ולפעול את פעולת החיים, לרומם את החיים, להרים את כל המציאות. הרי הם שווים בשפע רב של הצילות, עדינות עליונה. הם באים מאיפה? מהמקור יותר עליון. מהמבוע, מהמעיין, מהמקור. אז במקור תמיד המקור הוא לא נפסק. הוא נביאה עצמי. אז ההשפעה, הם מתפשטים, הם שווים בשפע רב של הצילות והדינות אלונה. זה כמעיין המתגבר. והתוצאות המעשיות, איך, מה, זה פועל על האדם. אומר הרב, התוצאות המעשיות והמהותיות שלהן מתברכות ומתעדנות. האדם הזה, כוחות החיים שלו מתברכים. כוחות השכל שלו מתברכים, כמו בריכה, הברכה, המשכה. זה בדיוק מה שהרב כותב בפרק י"ג, כאן, בפרק י"ג סעיף א', הרב אומר כאן משפט. תלמידי חכמים, הנה, אומר הרב, כשלומדים הרבה נסתר, אז כל מה שמבינים ולומדים מהנגלה מאיר באור יקרות, ומתגלה הופעת הנסתר וסגולתה על כל העניינים המושגים שבנגלה. וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסידים הם תורתם מתברכת. אתם רואים כאן? והתוצאות המעשיות המתיות שלה מתברכות ומתעדנות, נכון? לימוד תורה מתוך גישה כזאת, מתוך מבט כזה, גודל כזה, זה להבין מה התורה פועלת. היא מנביעה ברכה ועדינות ועוצמות על כל האישיות של האדם. הלא כל דבריי כאש נאום השם. בעזרת השם שנזכה.